זכות גדולה היא לנו לארח כאן בהיכל הישיבה את רבה של ירושלים הרב אריה שטרן שליטה. הרב שטרן ממרביצי התורה במקומות רבים, ישיבת מרכז הרב קודם כל, אבל במקומות רבים לאורך השנים בהיסטוריה הלימודית והרבצת התורה שלו, ולאחרונה נבחר כרבה של ירושלים, ונמצא בימים אלה יחסית בתחילת כהונתו. ואני חושב שלנו כבני הישיבה, אני בטוח שכולנו שותפים לתפילה ולתקווה ולאיחולים להצלחה רבה לכבוד הרב בכהונתו הרמה, ובעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהדירה ולעשות הרבה לביצור חומות הדת בכל תחומי העשייה. ואנחנו מתכבדים להזמין את כבוד הרב לתת שיעור בענייני הימים האלה שאנחנו עוסקים בהם, בענייני גיור.
שלום לכולם, חנוכה שמח. קודם כל ברשות, קודם כל כבוד, אני כולי נרגש. אני מוכרח לומר שאני התכבדתי פה לבוא לישיבה הגדולה והחשובה פה להגיד שיעור דברי תורה, ואני זוכה פה גם לכך, התכבד בזה שבוד ראש הישיבה ממש הגאון הרב ליכטנשטיין שליטה גם כן מכבד אותי פה. אז אני קודם כל מוסיף לי להרגשת הדבר המיוחד שיש לי פה. אז באמת אני רוצה לברך את הרב בבריאות, לראות אותו וגם שקוע ממשיך בלימוד התורה ותלמוד תורה שלו בעזרת השם. אחרי זה כמובן ברשות ראש הישיבה, ראשי הישיבה המכהנים בפועל ממש, וכל צוות הרמים וכל הצוות של כל ה... נוכחים פה וכל התלמידים, כולם ברוכים תהיו. כפי שאמר הרב גיגי, התכבדתי ונתבקשתי לתת פה שיעור על הנושא שאתם עוסקים אולי בענייני הגיור, ואני באמת נעניתי לבקשה הזו. אז אני רק אומר משהו מראש, אני באתי לכאן ללמוד את הסוגיה, לא כרגע לא באתי לפסוק הלכה. אני צריך, כמו שאומרים, שידעו את זה. זה נושא שבאמת יש בו לפעמים הרגשה של תאונה במשהו, אז קודם כל יותר טוב שלא תקליטו. ובכל אופן ההדגשה הזו חייבת כאן לבוא לידי ביטוי, שאני מדבר בדרך הלימוד, וזה אני בסך הכל רוצה להורות בדרך הלימוד, לראות את הצדדים השונים בסוגיה, כי גם בסוגיה הזו קשה לומר שיש דעה אחת. זה מה שאני רוצה כאן להראות בלימוד של הסוגיות. עיקר הסוגיות העיקריות שנמצאות בנושא של הגיור, הן נמצאות במסכת יבמות, וקטעים מהסוגיות האלה אני רואה שפה נמצאות בעמוד שנמצא לפניכם. סוגיה בדף כ"ד, סוגיה בדף מ"א, במ"ו, מ"ז, במסכת יבמות. נוסף על כך יש גם את הסוגיה שדווקא אני מבין שלמדתם פה בלימוד הרגיל והסדיר בישיבה, את הסוגיה במסכת כתובות בדף י"א, את הסוגיה של גר קטן. אני מניח שלמדתם, וממילא זה היה כבר מין אשנב מסוים לעניינים הכלליים שקשורים לסוגיית הגיור באופן עקרוני. אז גם יש אפשרות להגיע אל הסוגיות האלה דרך הסוגיה במסכת כתובות. אבל בכל זאת הסוגיות ביבמות הם הסוגיות העיקריות שיש שם. אז אני אלך ללמוד איתכם עכשיו כמה דברים לפי הסדר, שאולי לא לפי הסדר המדויק שישנו פה בעמוד, כי הסדר לא, שאני רוצה להתחיל איתו לא בדף כ"ד ולא בדף מ"ה, אלא להתחיל קודם כל בדף מ"ו. בדף מ"ו בגמרא תנו רבנן, שם זה סוגיה שעוסקת, כי השאלה היא באמת, מה זה גיור? זה באמת השאלה שצריך, כמו שאומרים, לדעת, ללמוד אותה ולראות כשחזל בגמרא, חכמים, דיברו על גיור, על מה הם דיברו. אז באמת הדבר הראשון שמופיע, זה באמת בסוגיה בדף מ-ו, שם אנחנו מוצאים את העניין של מילה ותבילה. שם באמת הנושא שנזכר לגבי גיור זה מילה ותבילה. גר שמעל ולא תבל, רבי אליעזר אומר, הרי זה גר, הוא חשב שרק מילה, הוא לא ידע בכלל מקור שצריך ממנו ללמוד שיש תבילה, הוא ידע על המילה. כן מצינו באבותינו, שמעלו ולא תבלו, לא שמענו בתורה שמעלו ולא תבלו. ולכן תבל, ולעומת זאת ולא מעל, רבי ישוע דווקא אומר שהרי זה גר, שכן מצינו באימהות שלא שייך את האם. לא, לא נורא, נסתדר עם הדברים, כמו כולם. זה בסדר, תודה רב בני. בכל אופן רבי ישוע אומר הרי זה גר שכן מצינו באימהות שטבלו ולא מלו. אז זה בעצם יש כאן כאילו רבי אליעזר אומר שהדגש הוא על מילה, רבי ישוע אומר שהדגש הוא על טבילה, אבל המסקנה היא טבל ולא מל, מל ולא טבל, אינו גר עד שימול ויתבול. זו הדעה מוכרת לנו והידועה לנו, זאת אומרת העניין של טבילה ומילה. והגמרא פה בהמשך, אני לא אעלה אתכם פה בדברים לקרוא את הכל, את כל הדברים, אנחנו בכל אופן יודעים שזה בוודאי נתקבל ההלכה שיש מילה וגם טבילה, שאלה שני הדברים הבסיסיים שקשורים לגיור. הגמרא רק בסוף, בסוף הסוגיה שואלת, זה באמת דבר מעניין, מאיפה אנחנו באמת יודעים על המילה? אנחנו יודעים. הגמרא גם אומרת, אחד הדברים המעניינים בגמרא זה שהתפיסה היא שהמעמד הר סיני של עם ישראל שמקבל תורה, זה באמת היה מעמד של גיור, שמעמד של גיור שהתחיל קודם על ידי המילה. והגמרא באיזשהו מקום מחפשת מקור שיש שם גם תבילה ודורשת שם, כפי שאתם רואים לפניכם בדף הזה, את מה שהגמרא אומרת שיש גם תבילה. אבל מעניין הוא גם בסופו של דבר, בסוף המילים הגמרא אומרת רב ישוע תבילה באמהות מנהלן, אומרת יש שם ניסיון להסביר שמתוך הסדר של קבלה, הסדר שמוכר לנו מהתורה לפני מתן תורה, שהייתה הזעה, איזו שם הזעה, אז אין הזעה בלי תבילה. לא כולם כאילו מסכימים לזה, רבי ישוע כנראה גם לא הסכים לנקודה הזו, אבל בכל זאת הוא הסכים שיש תבילה באימהות. ואז הגמרא שואלת שם, רבי ישוע מנהלן, אומר סברהו, ואם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה? אומר דבר מעניין פה יש, זה גמרא שלפי דעתי גמרא שכדאי לתת את הדעת על מה שנאמר פה. אנחנו רואים פה מילה, תבילה, לכאורה אתם אולי בעצמכם כבר רואים פה איזו קושייה, לכאורה שאלה. הגמרא אומרת שיש סברה שהיה תבילה, מה הראיה? מתוך זה שאם כן באימהות, מה יש? הרי לא שייך לדבר על מילה, אז ממילא על מה נדבר כשנדבר על גיור לגבי אימהות? אז ממילא אומרים ומסתומה בסברה שזה מדברים על תבילה. יכולתי לומר קבלת מצוות בעצם. זה הערה שאני לא ראיתי שמדברים עליה, אבל לתשומת לב צריך לקחת אותה. אז זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה היא באמת בדף מ-A, יש שם סוגיה מאוד מעניינת, מקור מספר 2, עבדי דרבחי אברה מיד בלעלאי עובדת כוכבים לשם אינטטה, אמר רב יוסף יכין לה לחשורי באו בברטה, בא כדרבסי, דומה רבסי מי לא טבלה לנידותה, בברטה עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל עבלת כשר. ועוד דוגמה, הוא דאב הוכר לברר, מה הייתה? קראו לו בן של גויה, אמר אבסי מי לא טבלה לנידותה. ואותו דבר גם לגבי גבר, הוא דאב הוכר לברר, מה? אמר רבי שואב בן לוי מי לא טבל לקריו. הגמרה הזו היא באמת גמרה מאוד מיוחדת. הגמרה מדברת שם על גויה או על גוי, שהיו מוחזקים כגויים, ואז באו ועל הבן שלהם ממילא יצא שאמרו שהם בנים של גויים, אז הם בעצמם גויים, וכאילו ריננו אחריהם שהם אינם יהודים, אינם גרים. באו ואמרו בגמרא, אל תאמר ככה, מי לא טבלה, האמא, מי לא טבלה לנידותה? אותו דבר, מי לא טבל לאבא, כשמדובר על אבא, מי לא טבל לקריו? וכאן על הנקודה הזו באמת נחלקים המפרשים, כי באמת צריך להבין מה אמרו כאן. אמרו כאן שאם טבלה לנידותה, אז ממילא אפשר להגיד שהיא גיורת בוודאי. על סמך מה? מה נותן את התוקף של גיור ברגע שרואים אישה שהיא מוחזקת כגויה מלכתחילה, שהיא עכשיו תחשב לנו כגיורת על סמך זה שהיא טובלת לנידותה? מה זה אומר? כאן אנחנו בעצם מוצאים שתי שיטות עיקריות. בדברי הראשונים יש עוד כל מיני ניואנסים כמו הרבה פעמים, אבל בעיקרון יש כאן שתי שיטות עיקריות בהבנה של מה שמדובר שם. אפשר לראות את זה אפילו ברש"י. ברש"י אומר, בק דרבסי דומר בשמה תנאו דקאו לבר הרמייתא שלא טבלה אמו לשם גירות, ואמר רבסי מי לא טבלה לנידותה. אלמא טבילת נידה סלקלה לשם גירות. זאת אומרת, רש"י פה אומר דבר שטבילת הנידה עצמה מועילה לשם גירות. זוהי כאילו הבנה פשוטה. אתה לא ראית אותה טובלת, ראי אמרנו שטבילה זה עניין גדול בגיור, אז איפה פה יש את הגיור שאנחנו מוצאים פה תהליך של גיור? בזה שהיא טבלה לנידותה. בזה שהיא טבלה לנידותה היא ממילא נקראת גיורת. שאלה היא איך מבינים את זה? אז פה אפשר פה דווקא לראות בתוספות. תימה שואלים התוספות, דאמר לקמן דגר צריך שלושה, למשפט כתיב בי. זאת אומרת, הרי אנחנו לומדים בסוגיה שאולי לא נזכרת פה בדף המקורות הזה, שאנחנו יודעים שגיור זה נקרא משפט וצריך שיהיה בית דין. אז התוספות מניחים שאם מדובר על טבילה לא יהיה שם את הנוכחים, הגברים שיהיו נוכחים בזמן שהאישה טובלת. יש המון סיבות למה זה ממילא, יש להניח שזה לא מתקיים שם הסדר של משפט. אין דרך נשים להביא איש עמהן, זה גם מהטבילה של הנידה בלילה, ובדין צריך להיות ביום. כל מיני הערות שהתוספות מפרשים. לכן התוספות בסופו של דבר מה הם אומרים? יש לומר, אומרים התוספות, עד בעינן שלושה היינו לקבלת המצוות אבל לא לטבילה. דבר מאוד מאוד מעניין. זה בעצם שיטת התוספות הזו היא יסוד גדול בהלכות גיור. זאת אומרת, התוספות בעצם אומרים, הערה נכונה, לכאורה הטבילה היא בוודאי נחוצה לגיור, בוודאי שהיא נחוצה לגיור, אבל הטבילה שמתקיימת, מה שאמרו שצריך שלושה, זה לא כולל את מעשה הטבילה. מה שאמרו שצריך שלושה זה דווקא קבלת המצוות. סתם בסברה אפשר להסביר את זה גם, את מה שתוספות אומרים, שלכאורה הטבילה זה מעשה טכני בלבד. אז שמה צריך שלושה? מה שלושה אנשים שצריכים לראות טבילה? מה נפקא מינה? מספיק שיודעים, אפילו על ידי שניים או אפילו בלי שניים, יודעים שהייתה טבילה. אז לכן התוספות אומרים שמה שאומרים בגמרא, בדף זה מופיע בדף מ"ו עמוד ב', אני לא יודע אם זה נמצא פה בקטע של הדף המקורות. בכל אופן, שכשאמרו שגר צריך שלושה בית דין, שיהיה בית דין נוכח בזמן הגיור, אומרים התוספות פה יסוד גדול וחשוב שזה נחוץ לגבי קבלת המצוות. זה תוספות, בעצם מה שאני יכול להוסיף, שגם הראש בדבריו הולך עם השיטה הזו. אבל זו שיטה אחת, כאשר יש פה שיטה אחרת בפירוש שאפשר למצוא אותה בצורה הברורה והמסודרת, אפשר למצוא אותה דרך הרמב״ם. זה גם הופיע בדברי הריף, כאשר על דברי הריף יש קצת מחלוקות בפירוש של הדברים שלו, אבל אצל הרמב״ם נראה לי שזה יותר ברור ומוחלט מה הכוונה. אז אם יש לי פה את הרמב״ם, אני מקווה שיש לי פה אותו. כן, במקור מספר 9 בהלכה ת', גיורת שראינו הנוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה וכיוצא בזה, וכן גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל המצוות, הרי אלו בחזקת גרי צדק. ואף על פי שאין שם עדים שמעידים לפני מי שנתגיירו, ואף על פי כן אם באו להתערב בישראל אין משים אותם עד שיביאו עדים עד שיתבלו בפנינו ויחזקו גויים. אבל מה שהרמב״ם מפרש בסוגיה, כפי שאתם רואים, רמב״ם אומר את זה בדרך של חידוש, לא כמו התוספות ורש"י. בפירוש אחד של רש"י, יש שם אחר כך עוד פירוש, לא נכנסתי אליו, אבל פירוש של התוספות בוודאי זה ככה, שהם הבינו שהתפילה שעליה מדובר היא בעצמה מעשה הגירות, תפילת הנידה, שתפילת אישה לנידתה, כאילו יש לה תפקיד כפול, גם לעניין של הנידה וגם ממילא לעניין של הגיור, זו דעת התוספות. לעומת זאת, הרמב״ם לא לומד ככה. דרך כלל, כשרואים את הרמב״ם, לומד אחרת. מה הוא לומד? היות שהיא תובלת לנידתה, ממילא ראיה שהיא התגיירה. זה מה שהרמב״ם אומר. ולכן אתם גם שמים לב את ההבדל מעניין בפשט, יש כאן הבדל גדול בפשט של הסוגיה, כי לפי התוספות מדברים שם דווקא על, כי הגמרא אומרת, מי לא טבלה לנידותה, זה קצת ראיה נגד הרמב״ם. היה אפשר להגיד, מי לא ראית אותה שהיא שומרת שבת, מי לא ראית אותה שהיא אוכלת רק מאכלים כשרים ונזהרת מאכילת מאכלות אסורות, כי לפי התוספות אי אפשר היה להגיד את זה, כי לפי התוספות, הרי התבילה פה היא משמשת פה כמעשה של גיור, אז אתה לא יכול להגיד על משהו אחר. זאת אומרת שהפשט של הגמרא שמדברת ומדגישה דווקא את זה שהיא תובלת, זה לפי התוספות בדווקא. לעומת זאת, אצל הרמב״ם, אם שמתם לב, הוא לא מדבר דווקא על תבילה. הוא אומר, מה הוא אומר? גיור, איך הוא אומר את זה? גיור, ראינו הנועדת בדרכי ישראל, תתבול לנידתה, תפריש תרומה וכיוצא בזה. זאת אומרת שהוא בכלל לא נכנס לעניין של התבילה שנזכר בגמרא כדבר בלעדי והכרחי, אלא בכל דבר אחר שאני רואה אפשר יהיה להסיק את אותה מסקנה. וכאן בעצם זה הפשט ברמב״ם. השאלה היא איפה פה המחלוקת בין התוספות לרמב״ם. יש מחלוקת, כי לכאורה שאלת התוספות היא שאלה טובה, ותירוץ התוספות גם תירוץ טוב. כשהתוספות עונים שמה שאמרו, כי התוספות שאלו איך אפשר להחשיב את התבילה כתבילה לגירות, הרי לא יש שם את השלושה שצריכים להיות נוכחים בזמן הגיור. אומרים התוספות, אתה יודע מה? לא צריך שלושה באמת לתבילה, אלא צריכים את השלושה לקבלת המצוות. הנראה באופן פשוט, מה שאני רוצה לומר, נראה באופן פשוט שלפי הרמב״ם הוא לא היה יכול לקבל את תירוץ של התוספות, שהוא לא סובר כמותם. הוא לא סובר כמותם. זאת אומרת, התוספות אומרים שעיקר העניין של שלושה זה רק לקבלת המצוות, ואת זה הרמב״ם לא רצה לומר. אז אנחנו, האמת, אפשר ללמוד הרמב״ם חומרה, אפשר ללמוד ממנו כולה. אפשר ללמוד ממנו חומרה שבאי אפשר לוותר על השלושה בזמן התבילה, ואפשר ללמוד ממנו כולה שלא צריך שלושה בזמן שיש את קבלת המצוות. זה יהיה כולה גדולה אולי יותר. אפשר ללמוד את זה בדרך של חומרה, אפשר ללמוד את זה בדרך של כולה. אני אומר את זה כי זה מאוד משנה. הדרך של החומרה אומרת שהוא לא היה מוכן לוותר על הנוכחות של השלושה בזמן התבילה, לכן הוא העדיף לפרש פה בצורה לגמרי מחודשת, שהפירוש הוא שהתבילה היא לא מעשה גיור שמדובר פה בגמרא, אלא זה רק הוכחה שהיה גיור, ולא לומר את מה שהתוספות אומרים, כי הוא לא מוכן לוותר על התבילה שתהיה אצל השלושה. זה בעצם אפשר להגיד ברמב״ם לחומרה ולכול, אז מאוד משמעותי. כי אם אני רוצה לדעת את הרמב״ם, אני יכול לקחת את הרמב״ם בהלכה הקודמת שמופיעה שם, דבר מאוד מעניין. במקור מספר 9 מקודם, אומר הרמב״ם, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, בתבילה וקורבן. מילה, בתבילה וקורבן. איפה קבלת המצוות? לא נזכרת כאן. זה לא נזכר. שאומר במילה, בתבילה ובקורבן. והוא נכנס, ממשיך אחר כך ואומר, יש אחר כך עניין של קבלת המצוות, נזכר אחר כך. אתם יכולים לראות את זה במקור מספר 10, מודיעין אותו עיקרי הדת שהוא ייחוד השם ואיסור עקום ומערכים בדבר הזה, ומודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. זה בעצם לשון הגמרא, הוא כותב פה ממש את כל לשון הגמרא, ואין מעריכים בדבר זה, ומודיעין אותו אבון לקט שכחה ופאה ומעשר שני, ומודיעין אותו עונשן של מצוות. כיצד אומרים לו? הווה יודע שעד שלא באת לדת זו, אם אכלת חלב היא אתה אנוש קרב, אם חיללת שבת היא אתה אנוש סקילה, ועכשיו אחר שתתגייר, אם אכלה חלב אתה אנוש כרת, אם חיללת שבת הטענו שקילה, ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו, שמה יגרום לתורדו ולהטוטו מדרך טובה לדרך רעה, שבתחילה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורקים, וכן הוא אומר וחבלי אדם הם שכם, ואחר כך באבותות אהבה. זה פחות או יותר לשון הגמרא, וזה מה שהרמב״ם אומר ביחס לעניין של ההודעה למצוות וקבלה למצוות. מכאן אנחנו בעצם באים, יש ברור שיש קבלת מצוות, שלא יהיה פה טעות. השאלה היא מה הגדר של קבלת המצוות. זה שיש קבלת מצוות זה ברור, אני חוזר ואומר את זה בצורה ודאית ומוחלטת, אסור לנו להגיד אחרת כי זה לא יהיה נכון. גם השאלה מה הגדר של קבלת המצוות, ולפי דעתי מותר להגיד שאפשר להגדיר את זה בשתי צורות. אפשר להגדיר קבלת המצוות היא חלק מהגדר עצמו של מעשה הגיור, ואפשר להבין שזוהי המגמה של הגיור. ככה נראה לי שאפשר באמת להגדיר בשתי הגדרות. גדר של הגיור, זאת אומרת איך עושים גיור, מה זה גיור? טבילה, מילה וקבלת מצוות. אפשר להבין שהגיור עצמו זה טבילה ומילה. קבלת המצוות זו המגמה. כשאתה מגייר בן אדם אתה צריך להביא אותו לידי מגמה. מה המגמה? המגמה היא שהוא יהיה אדם שומר תורה ומצוות. אם למשל יבוא אדם, כך אני חושב אפשר להגיד את זה בכל מקרה, תכף ניכנס לזה מנקודות מבט נוספות, יבוא אדם ויגיד אני לא מקבל מצוות, אז לא מגיירים אותו. הוא אומר את זה בדווקא בצורה שלילית כזו, בוודאי שלא מקבלים אותו. אבל קבלת המצוות עצמה זה לא גדר במעשה הגיור בעצמו. את הנקודות האלה אפשר באמת לראות מכמה בחינות, מכמה סוגיות, וזה יפה לראות את זה. אני חושב שזה דבר מאוד יסודי, חשוב ומעניין. דווקא אם אני אקח את הסוגיה שאתם מכירים ממסכת כתובות, יכול להיות שאתם למדתם אותה מהסוגיה של גר קטן, שם אנחנו יודעים שמטבילים אותו, זכין לדם שלו בפניו, ומדברים על כל הגדר הזה של הזכה שם, שלא על זה אני אכנס עכשיו, אבל יש שם שאלה פשוטה, איפה קבלת המצוות? איפה באמת נעלמה קבלת המצוות בסוגיה של גר קטן? על זה יש בעצם שתי שיטות גם כן. אם אתם ראיתם פה את הדברים האלה, יש את התוספות בסנהדרין, בתוספות בכתובות לא כתוב על זה שום דבר. אין על זה שום דבר בתוספות בכתובות, לא מתייחסים לעניין הזה. לעומת זאת בתוספות במסכת סנהדרין, כפי שיש לכם אותו פה, יש פה אני מניח מקור מספר 8, כן אני רואה. בסוף התוספות, ואף על גב דאמרינן בכתובות הגדילו יכולים למחות, דאמרינן כשגדלו שעה אחת ולא מחו שוב אין יכולים למחות. דמועילו הוא מילה וטבילה של קטנות שהייתה בגופם, ואין חסרים אלא קבלת מצוות. מתוך שגדלו ולא מחו, היינו קבלה. זאת אומרת, התוספות בסנהדרין משלימים דבר שלא נזכר בכתובות. אתם בטח ראיתם את זה, אני לא יודע, אני מתאר לעצמי. שבעצם נושא של קבלת המצוות לא מופיע במסכת כתובות בסוגיה של גר קטן, כאילו מתעלמים מזה. אז התוספות בסנהדרין אומרים, זה לא נקרא שיתעלמו, יש לזה פתרון משלים, על ידי זה שמתחשבים ומתייחסים אל האפשרות שיכול למחות כשהוא גדל, ואומרים מזה שהוא לא גדל, זה בעצם המשמעות של הדבר שהוא קיבל מצוות. זו בעצם דעת התוספות בסנהדרין, כאשר התוספות בכתובות, וגם דרך אגב להלכה, אני יודע אם אתם מכירים, אני מניח שבכל אופן מכירים, זה לא בטוח שכולם יסברו את זה, אתם יודעים למה? מפני שבדעת הפוסקים יש הרבה שסוברים שבכלל אין הלכה שיכולים למחות. גם אצל הרמב״ם הנושא הזה מופיע רק למחצה, ואצל ראשונים אחרים, אצל הריב, זה בכלל לא מופיע, העניין של יכולת המחאה, ומסבירים את זה שבאמת אין הלכה כמי שסובר שיש יכולת מחאה, שם בגמרא בכתובות בדף י' א', הרי יש בזה מי שלכור ממש מה שזה מחלוקת בגמרא בין אביי ורב לרבי יוסף, ואת זה אתם מכירים מן הסתם, אז שם באמת אנחנו רואים שיש מי שסובר שלא, אין אפשרות למחות. אז אם הפתרון של קבלת המצוות זה על ידי המחאה, מי שסובר שאין מחאה, אז ממילא הוא גם לא יכול להגיד שזה הפתרון. והדברים האלה מפורשים, כפי שאתם אולי יכולים לראות פה באחד המקורות, אני מקווה שזה מופיע פה, מקור מספר 12, תכף נחזור אל השולחן ערוך בעצמו, נחזור עוד מעט, אבל בפתחי תשובה, בהלכות של הגיור, אומר שם, אבל בדיעבד, עיין בדגול מרבבה, שכתב דיינו דווקא בגר גדול, שזלו קבלת המצוות עיקר, והמילה בתפילה אינו אל הגמר הדבר, סגי בלא שלושה ואפילו בלילה, אבל גר קטן שלא שייך בו קבלת מצוות והתפילה היא עיקר שמטבילין אותו על דעת בדין לכול אלמה צריך להיות ביום בפני שלושה. זה מין פתרון כזה, המצאה כזו. זאת אומרת, הוא אומר גר קטן הרי אין קבלת מצוות, לא שייך בו קבלת מצוות, אז מה יש? יש תבילה או מילה. אז ברור שצריך שלושה. כלפי מה הדברים אצלו אמורים? ניקר את השולחן ערוך מקודם, אולי עכשיו אני אקרא את השולחן ערוך ונראה מה כתוב בשולחן ערוך בהלכה בסימן ריש סמכת. כן, מקור מספר 11, זה סימן ריש סמכת בשולחן ערוך סעיף ג', כל ענייני הגר בין להודיעו במצוות לקבלם, בין המילה ובין התבילה, צריך שיהיו בג' הקשרים לדון, וביום, מי הוא דווקא לכתחילה, אבל בדיעבד, אם לא מה לא טבל, אלא בפני שניים, ובלילה אפילו לא טבל לשם גירות, אלא איש שטבל לקריו ואישה שטבלה לנידתה, אבי גר ומותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות שמעכבת אם אינה ביום או בשלושה. בעצם השולחן ערוך פה בדעה הזו, מביא את דעת התוספות והראש. לפי התוספות והראש זה מה שיוצא. זה בעצם אולי המקור הכי משמעותי לגבי קבלת המצוות בהגדרה כדעת התוספות וכדעת הראש. זאת אומרת, לפי דעתם שמובד בשולחן ערוך כדעה ראשונה ועיקרית, מבואר, ראינו את התוספות, ראינו אותו מקודם, שהוא סובר, שתוספות סוברים, שהתבילה בדיעבד לא צריכה להיות בפני שלושה, ומה שצריך להיות לפני שלושה זה קבלת המצוות. זו בעצם תירוץ התוספות שראינו אותו מקודם, דעת התוספות. אבל השולחן ערוך מוסיף פה משהו, כפי שאתם רואים. אני קורא, איפה זה? הוא להריב ולרמבה. אפילו בדיעבד שטבל או מל בפני שניים או בלילה מעכב, ואסור בישראלית. אבל אם נשא ישראלית ועוליד ממנה בן, לא פסלין עלי. להריב והרמב״ם, מי זה הריב והרמב״ם? איפה אנחנו מכירים את הריב והרמב״ם? אנחנו מכירים אותם מאותה סוגיה. היות שהריב והרמב״ם שקראנו אותו בפנים לא רוצה להגיד כמו התוספות, איך אמרנו על ידי, מה אמרנו בדעת הרמב״ם? אמרנו אפשר להגיד לחומרה ואפשר להגיד לכולה. שולחן ערוך לוקח את הרמב״ם לחומרה, מה שנכון נכון, לקח את הרמב״ם לחומרה. זאת אומרת, הוא לא מוכן להגיד שלפי הרמב״ם לא צריך שלושה בקבלת המצוות, אבל הוא כן אומר שלדעת הרמב״ם לא מבטרים על השלושה בזמן התבילה. הרי מה הייתה שאלת התוספות? שאלת התוספות הייתה מה מועיל התבילה לנידה בזמן שאין שלושה? תרצים התוספות, לא צריך שלושה בתבילה, אלא צריך שלושה רק בקבלת המצוות. הרמב״ם את זה לא מוכן לקבל, ולכן הוא מפרש את הגמרא בצורה המחודשת מצידו, שזו גם דעת הריף פחות או יותר, שעל ידי העובדה שהיא תובלת לנידתה או דברים אחרים שהיא שומרת ומקיימת הלכות, יכול אתה ללמוד מזה שמסתום התגיירה. אז אתה מזה לומד שהוא לא מוכן להגיד את מה שתוספות אומרים, דהיינו זו החומרה. באמת דעת השולחן ערוך פה בעניין הזה היא דעה מחמירה, וזה צריך לדעת. זאת אומרת, הנושא של קבלת מצוות לפי דעת התוספות זה בוודאי גדר שמופיע, זה בוודאי גדר כחלק אינטגרלי כזה ממעשה הגיור עצמו, קבלת המצוות ממש, והתבילה, ולכן גם, אבל גם על התבילה הוא לא מוותר שצריכה להיות בפני שלושה. בעצם יכולתי לומר גם אחרת, זה מה שאמרתי מקודם, יכול להיות שיכולתי לומר, אם הייתי רוצה, הייתי יכול לפרש שלפי דעת הרמב״ם, באמת קבלת המצוות זה גדר אחר, ולא גדר של חלק ממעשה הגיור, אלא חלק ממגמה של הגיור. אני באמת מוכרח לומר שבנטיית הדברים, כשקוראים את הרמב״ם ולומדים אותו לפי מרוצת ההלכות שלו, זה קצת ככה משמע מה שקראנו מקודם, איך קראנו ברמב"ם מקודם. בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, תפילה וקורבן, במקור מספר 9. הדברים האלה, זאת אומרת, הוא לא מזכיר שם קבלת המצוות, זה דבר מאוד מעניין כשלעצמו, אבל השולחן ערוך לא רצה לקבל את זה, את הגישה הזו. כך צריך באמת לומר, זה לא הכרחי, אבל בכל אופן יש פה משהו לדייק. מעבר לזה, פה יש דבר מעניין שכדאי לראות. במקור מספר 9 בהלכה י"ז ברמב"ם, גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעו המצוות ועונשן, זאת אומרת לא הודיעו את המצוות, ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הועיל ומל וטבל יצא מכלל עקום וחוששים לו עד שיתבהר צדקותו, ואפילו עבר חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל מומר שקדושיו קדושין ומצווה להחזיר עבידתו. נקודה מעניינת פה ברמב״ם, כפי שאתם רואים, זאת אומרת, זה בעצם הכל פחות או יותר מהגמרה בדף כף ד', דווקא מגמרה במסכת יבמות, זה דווקא היה אני מניח המקור הראשון פה שלא קראנו אותו מקודם. יש שם דיון בגמרה במקור מספר 1 לגבי הנטען על אשת איש, נטען על השפחה ונשתחררה או על עובדת גויה ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס, אומר מישהו שהיה חשוד שהיה לו יחסים עם גויה והיא בעצמה נתגיירה אחר כך, הרי זה נאמר שהוא לא יכנוס, זה כמו כנס כזה. כל פעם שואלת הגמרה הגיורת מי אביה, ואז הגמרה שואלת על זה מדברי רבי נחמיה, ובסופו של דבר הלכה היא כמו שהגמרה אומרת שם אליהם ההתמרלה, הלכה כדברי האומר כולם גרים הם. אז יש כאן איזה מין דבר מאוד מעניין בנושא של גיור, שיש הבדל גדול בין הלכתחילה לבין הדעבד, שאפילו אם לכתחילה יש גיור שאין לו חסר את כל המרכיבים או הרבה מרכיבים שלו, בכל אופן זה תופס, תופס בדיעבד במידה מסוימת. אם אני חוזר אל הרמב״ם, שימו לב פה נקודה מעניינת, אני מחזיר חוזר אל הרמב״ם במקור הזה שקראתי מקודם, הרי הוא כישראל מומר שקידושיו, אפילו אם הוא חזר ועבד עבודה זרה, אם הוא לא עבד עבודה זרה אז לא נגיד את זה, שקידושיו קשין ומצווה להחזיר עבידתו. נדמה לי שהמקור בשולחן ערוך המקביל לא מופיע פה, או כן אני רואה, כן נמצא, מקור מספר 13, שימו לב, זה תמיד אחד הדברים שאני מאוד אוהב, ככה למדתי בבית מדרשי אצלי, מתוך העניין של הלכה ברורה אני מוכרח לומר, לתת דיוק בדברים של רמב"ם בשולחן ערוך, לדייק בדברים שביניהם, אפילו כאשר הם אומרים את אותו דבר לכאורה, כשיש איזה הבדל, ההבדל הוא תמיד משמעותי. שימו לב פה בנקודה הזו, אם זה נמצא פה, נורא מעניין, ולעומת הרמב״ם שאומר לו שקידושיו קידושין הוא מצווה להחזיר עבידתו, בשולחן ערוך אומר על אותו דבר במקור מספר 13 למטה, אומר אפילו חזר בעבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל מומר שקדושיו קדושין. מה עם החזרת העבדה? אין. למה? יש הבדל בין רמב״ם שולחן ערוך. זה דבר מאוד מעניין. אני, דבר שלדעתי ממש מרתק אפילו בעניין שבו. כי אצל הרמב״ם אנחנו רואים שהגירות הזו היא הרבה יותר חזקה, אף על פי שנעשתה בצורה לקויה. בכל אין, לא רק כשאנחנו אומרים על מישהו שקידושיו קידושין, זה בעצם גדר של חומרה. כי כשאתה אומר על מישהו שקידושיו קידושין, זה לא שאתה מתלהב יותר מדי מההתנהגות שלו, אבל הפירוש הוא שאם הוא מקדש אישה, צריך לחשוש אצלה לחשש אשת איש. זה נקרא קידושיו קידושין. זאת אומרת, זה גדר של חומרה. כשאתה אומר להחזיר עבידה, זה אומר אחרת. זה אומר, הכנסת אותו למעגל של יהודי שמתנהגים איתו כמו יהודי, שיש מצווה להחזיר את העבדה שלו. וכאן אנחנו רואים את ההבדל המעניין בין הרמב״ם למה שהשולחן ערוך כותב על אותו עניין. זה באמת בנושא הכלים במשנה למלך על הרמב״ם, אפשר לראות את הצריך עיון הזה על הרמב״ם עם להחזיר עבדה. כי להחזיר עבדה זה נראה דבר כאילו משהו אפילו בונוס, יותר אולי ממה שאפשר היה לחשוב. מדברים פה על מישהו שהגירות שלו היא מאוד נראית לקויה. אבל הנקודה היא, אם אני באמת מבין את הרמב״ם כפי שהבנתי, שהגירות הזו, שמעשה הגיור עצמו, זה מילה וטבילה. וקבלת המצוות זה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב, מאוד מאוד יסודי וחשוב, אבל זה לא חלק ממעשה הגיור, אלא זה מגמת הגיור. זה באמת הדבר. ולא מגיירים בן אדם בלי לציין לפניו את המגמה הזו. זה ברור שצריך לראות שהוא מקבל את המגמה הזו ומבין אותה, אחרת כאילו אין תוכן לגיור שלו. אבל יש הבדלים מסוימים בלכתחילה ובדיעבד לגבי העניין הזה, אם הולכים בשיטה הזו. מעבר לזה, הדברים האלה גם מפורשים יותר. צריך לדעת שהבח כותב ככה בדעת הרמב״ם, זה לא נמצא פה בדף המקורות, לא רציתי כבר להעלות אתכם פה בדברים, אבל הבח כן מדייק בלשון הרמב״ם, שסובר שקבלת המצוות היא לא מעכבת, ככה יוצא באמת. זה מופיע פה למטה בריטבה. הוא מביא את הנושא הזה של גר קטן. אומרת, ראינו מקודם את מה שכותב הדגול מרבבה בפתחי תשובה על השולחן ערוך, שגר קטן, כיוון שאי אפשר את לו קבלת מצוות, אז התבילה היא עיקר. הריטבה אומרת אותו דבר, אבל קצת בנגינה שונה. או מה הוא אומר הריטבה? הריטבה אומר, ואם אותו לבין מטבילין אותו, אף על גב דגר באלמה, כאן אני בשורה השלישית, אף על גב דגר באלמה בעינן שיודיעו קלות וחמורות, הוא למצווה ולא לעכב. ואחד אליו בהודעה הוא אינו מעכב. זאת אומרת, אם יש לכם פה את דעת הריטבה, שהיא נמצאת באמת פה במסכת כתובות, במסכת יבמות יש פה שורה למטה, גם כן שורה אחת שאומרת, שאם הוא לא הודיעו אינו מעכב, ואני מילי נמצאים בפרק כלל גדול, דיינו במסכת שבת, אם אתם מכירים את פרק כלל גדול במסכת שבת, מדובר שם על תינוק שנשבע, יש שם דיון, יש שם דיון על כך שאדם לפעמים בעבירות של שבת חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, יש מציאות שיבוא רק על שבת אחת כעבריין. איך זה יכול להיות, אומרת הגמרא? בתינוק שנשבע, דיינו שהוא לא יודע בכלל שיש שבת, וזה נקרא שיתגייר בלי לדעת. תראו לכם, אדם מתגייר בלי לדעת שיש דבר כזה שבת בעולם. בא הריטב"א ואומר, רק כיצד? צריכים להגיד, זה לא מעכב. זה לא מעכב, לא שזה איננו, אלא הכוונה היא שזה לא חלק ממעשה הגיור. יש לזה אולי השלכות, צריך לדעת בדייקנות ובזהירות רבה איך זה יכול לבוא לידי ביטוי, אבל החילוק הזה שנזכר פה, ונראה לי שהוא די קיים פה במחלוקות הראשונים בהבנה שלהם את הסוגיות, אנחנו באמת יכולים לראות, באמת זה, נדמה לי שזו חקירה נכונה ומדויקת. האם זה חלק ממעשה הגיור? מעשה הגיור הוא מילה ותבילה וקבלת המצוות, או שמעשה הגיור עצמו זו מילה ותבילה, כאשר עניין המצוות זה עניין של מגמה. מתוך כך, כיוון שזה מגמה, זה לא חלק בעצמו ממעשה הגיור. מתוך כך, יכול הרמב״ם לומר על אותו גיור שנעשה ככה בצורה כל כך לקויה, שאפילו אם הוא חוזר בעובד עבודה זרה, קידושיו קידושין ומחזירים לו עבידה. אמרתי, כמו שהסברתי מקודם, להחזיר עבידה זה מראה שזה לא רק בן של חומרה בדברים של אשת איש, אלא זה גדר הרבה יותר משמעותי, כיוון שהגיור בתור מעשה גיור נעשה. אז אני יודע שהדברים האלה הם רגישים ועדינים, אבל ללמוד אנחנו צריכים. ונדמה לי פה שיש פה באמת איזו הבנה, וצריך לדעת שהמגמה הזו היא מגמה הכרחית, ולכן זה גם מסביר את מה ששאלתי בתחילת דבריי. הגמרא כשאומרת בדף ממבב בסוגיה שם במסכת יבמות, שהגמרא שואלת, זה באמת מעניין מאוד, לפי זה זה דווקא מובן יותר, למה לא נאמר, הגמרא שואלת, מאיפה אתה יודע שהיה תבילה אצל האימהות? אומרת הגמרא, הסברה היא, כי אם לא כן, במה נכנסו? אני יכולתי לומר, בקבלת מצוות. אבל אם אני אומר שזה לא חלק מגדר מעשה הגיור, אז הגמרא לא יכולה להגיד את זה, אז היא צריכה להגיד שמה שהיא עושה זה באמת מעשה התבילה. אלו שני הדברים, מלי הגדרים האלה, פחות או יותר מסתובבים סביב הסוגיות האלה שראינו, ואני מקווה שהדברים פחות או יותר מקובלים ומובנים, ולא אעריך יותר, וכל טוב לכולם.